עסקנו בחלק הראשון של הפרק הזה, הפסקה הזו, ואם נסכם ככה בקצרה את הדברים, כי הדברים חשובים להמשך, אז אמרנו כך, שכשאנחנו שואלים מתי נבחר עם ישראל, השאלה הזאת צריכה להישאל בשתי רמות. ברמה המעשית ההיסטורית, ולכן אולי עדיפה להישאל השאלה, מתי הופיע הבחירה של עם ישראל על ציר ההיסטוריה, כמו שכאן הרב קורא, עד שבא הביטוי החי. מתי הביטוי הזה הופיע במציאות בצורה חיה? ולפי הדברים כאן של הרב, ההופעה הראשונה, הגרעינית התמציתית של עם ישראל, הייתה בתקופת אברהם אבינו ולכאן הגענו, ובזה נעסוק היום, נתחיל לעסוק היום. אבל יש שאלה אחרת. מתי נבחר עם ישראל לא בממד ההיסטורי, כלומר של הזמן, למתי נבחר עם ישראל בממד של הרעיון? וכאן אמרנו שעם ישראל נבחר לפני בריאת העולם. כלומר, הבריאה הראשונה שאינסוף ברוך הוא הופיע בעולם, אחרי שהיה הוא עצמו, או לא הופיע בעולם, אלא הופיע חוץ ממנו, הבריאה הראשונה הייתה ישראל. ולכן כל הפסקה הזאת, היא לא עוסקת בממד הפנימי של הדברים, אלא עוסקת בממד של הגילוי הפנימי של הדברים על ציר ההיסטוריה. ואמרנו עוד יותר מזה, שכשאנחנו עוסקים בנושא כזה, או בנושאים מעין אלה, אז אנחנו צריכים לראות את הדברים ברמה היותר פנימית שלהם. כלומר, כמו שהזכרנו, אם אתה רואה תנועה, נקרא לזה אפילו ברמה הפוליטית, אם אתה רואה תנועה פוליטית מסוימת, התנועה הפוליטית הזאת היא איזושהי תוצאה של איזשהו רעיון. והרעיון הוא לא תוצאה של סיעור מוחות של אנשים, אלא הרעיון הוא תוצאה של כוח פנימי שגנוז בנפש האנשים. והכוח הפנימי הזה הוא בעצם תוצאה של רוח מסוימת, של כיוון רוחני מסוים או כיוון פנימי מסוים, שנמצא בנפש האנושית מאז בריאת העולם, מאז בריאת האדם. ולכן מה שכאן הרב אומר פעמיים, רוח האדם, מה זה רוח האדם? רוח האדם זה השורש הפנימי שהופיע באדם מאז היותו נברא. כלומר, מתי התחילה רוח האדם להיות? בבריאת האדם. מה רוח האדם הזאת כללה? היא כללה את שלושת הכוחות כמו שראינו באורות התחייה. היא כללה את הכוח הקודשי, נקרא לו, את הכוח הלאומי ואת הכוח הכלל האנושי. כך היה מורכב אדם הראשון, והרוח הזאת שחיפשה את הופעתה השלמה בממד המשולש הזה, דרך הממד, כלומר, הממד הקודשי דרך הממד הלאומי, בלי לסתור את הממד האנושי המשותף, כל מה שדיברנו, הידיעה האלוקית והידיעה הלאומית, הרוח הזאת הלכה והופיעה על ציר ההיסטוריה בצורות שונות, לפעמים טובות, לפעמים טובות פחות, לפעמים כמשלימות אחת את השנייה, לפעמים כסותרות, כל מה שדיברנו, עד שמתי הביטוי הזה בא לידי מימוש בפועל, סובב הוא רוח האדם, סובב הולך הוא רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים, עד שזה הופיע ברום הגובה וההתאמה, לא לוותר על הגובה ולא לוותר על ההתאמה בין הדברים, בישראל. מתי זה התחיל? שנת 2000 לבריאת העולם, בראשית מתאו, אברהם אבינו, דור הפלגה, שנת 2000 לבריאת העולם. כלומר, כל הפסקה הזאת, היא בעצם אפשר לומר, ההופעה ההיסטורית של השורש הפנימי שהתחיל ברוח האדם. רוח האדם, אדם הראשון. שהופיע באופן מעשי, לפי הכיוון כאן, אצל אברהם אבינו. אז בואו נקרא שוב לפי ההקשר הזה, את הפסקה הראשונה שבפרק הזה. מתוך ההכנה לרעיון האלוקי, מתוך הנטייה העצומה של רוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שם את מחסהו ובסיס עמדתו, נדלג על השורה הבאה, סובב הולכו רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים. בחזיונות מתנגדים זה לזה, בערבוביה של הרפילי צל מוות עם ניתוצי נוגה. עד שבא הביטוי החי של האידאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. ולמה זה כל כך עקרוני לומר את מה שאמרנו עכשיו? כי אם אנחנו לא נבין את הדברים בצורה הזאת, ונחשוב שהרוח האדם הלכה, או האדם הלך והסתובב, הלך וחיפש את עצמו, כשהחיפוש הזה מתחיל ממנו ולא מכוחות החיים שניתנו בו על ידי הבורא, אלא מתחיל ממנו, יוצא שבעצם העולם נכשל, האנושות נכשלה, ועם ישראל הוא תוצאה של בדיעבד. היצירה שנקראת עם ישראל היא בדיעבד. עם ישראל הוא תיקון פנצ'ר, הוא כיבוי שריפה. אבל האם יש כאן קביעה אלוקית מוחלטת שצריכה להיות מציאות שנקראת ישראל שתתקן את העולם? לא. אלא באמת ההופעה של עם ישראל היא תוצאה של המאורעות. ואז ממילא, עם ישראל הוא עם כזה שבא לתקן בעיה, לפתור בעיה. אבל ודאי שזה לא נכון. ישראל קדמו לעולם, אין ראשית אלא ישראל. והרעיון האלוקי הונח דווקא בנשמה הישראלית. והנשמה הישראלית הזאת התגלגלה דרך 10 דורות מאדם עד נוח, 10 דורות מנוח עד אברהם, עד שהגענו דור 20, אברהם אבינו. 2000 שנה. כלומר, הנקודה הזאת היא נקודה מאוד עקרונית, כי הבחירה בישראל היא לא תוצאה של המציאות, או תוצאה של השכל ההגיוני או החושים של האדם. היא לא תוצאה של איזשהו פנצ'ר היסטורי. כמו שלהבדיל מזה אומרת הנצרות, שבעצם כל הופרטה של הנצרות זה הפנצ'ר ההיסטורי שעם ישראל לא עמד במשימה שהוטלה עליו. את צריך להחליף את הנבחרת, אז יש ברית חדשה. יש הבדל עקרוני בין ההשקפה, אם אפשר לומר, ההשקפה היהודית להבדיל לפלפי הבדלות להשקפה הנוצרית. ההשקפה הנוצרית אומרת, הנצרות היא תיקון פנצ'ר. היא תוצאה של המציאות. עם ישראל אומר, ההפך הגמור מזה להבדיל לפלפי הבדלות. עם ישראל הוא לא תיקון פנצ'ר. עם ישראל הוא לכתחילה. עם ישראל הוא המקור שממנו נברא העולם. זה הבדל עקרוני מאוד, זה שמיים וארץ, העניין הזה. טוב, לכאן הגענו פחות או יותר פעם שעברה, ואמרנו עוד כמה דברים מסביב. זה הרמח"ל אומר, כך עלה מחוכמתו התברך. אם היה 3,000, היינו שואלים למה 3,000. היה 200 שנה, היינו למה 200. בוא נאמר ככה. הגמרא במסכת סנהדרין מחלקת את ה-6,000 שנה של העולם הזה לשלוש תקופות. 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 משיח. 2,000 ראשונים נקראים 2,000 תוהו. מה זה 2,000 תוהו? מה זה המילה תוהו? והארץ הייתה תוהו ובוהו. מה זה תוהו? אומרים המפרשים תוהו מלשון תהייה. תוהו ובוהו, אומר הרמב"ן, תוהה על בוהו שבא. כלומר, אתה רואה איזושהי מציאות, רואה בו, רואה משהו שקיים, בו או בה, או בהם, לא משנה, אתה רואה איזושהי הוויה, ואתה עומד מבחוץ ומסתכל ואומר, תוהה, מה זה? מן הוא? אתה שואל, מה זה? והארץ הייתה תוהו ובוהו, זה אומר, שאלפיים שנות היסטוריה, הקדוש ברוך הוא, אם אפשר לומר, התגלה בהיסטוריה באופן מסתתר, וציפה, אם אפשר לומר, מהאנושות, אחרי חטא אדם הראשון, ציפה מהאנושות שתתהה על הבוהו ותגיע למסקנה. כלומר, מתוך הקושייה, מתוך סימן השאלה, מתוך התהייה, נגיע, האנושות הייתה אמורה להגיע אחרי 2,000 שנה, בסימן קריאה. בתשובה על השאלה, יש כאן היסטוריה, יש כאן מציאות, יש כאן טבע, יש כאן היסטוריה, יש כאן עולם שלם, יש כאן כוחות חיים, יש כאן הופעת אדם וכו'. בשביל מה כל זה? מה המטרה? לאן זה הולך? מה המגמה? אחרי 2,000 שנה, הופיעה תשובה על ידי אדם אחד. ונדבר על זה עוד מעט, האדם הזה נקרא אברהם אבינו. חז"ל אומרים שאברהם אבינו נולד בשנת 1948 לבריאת העולם, ובגיל 52 התחילו כליותיו נעשות לו כשתי רבנים ומלמדות אותו תורה. זה בדיוק שנת 2000. כלומר, מתי התחילו שנות 2000 השניות, 2000 תורה? כשאברהם אבינו היה בן 52. שמה קרה אז? אז הופיעה התשובה לשאלה. אז הופיע הבו לתוהו. הבו הוא לתוהו. אז הופיע סימן קריאה ביחס לסימן שאלה. כלומר, זה לא נגמר. אם ככה אפשר לשאול, רגע, אז אם ככה, אז 2,000 תוהו, הבנתי, זה השאלה, זה הקושייה. 2,000 תורה, הבנתי, זה התירוץ, נו, 2,000 משיח בשביל מה? 2,000 האחרונות לכאורה נראות מיותרות לגמרי. זה נושא אחר, עוד נברר אותו. אבל בכל אופן, אברהם אבינו נמצא בצומת, שבין 2,000 תוהו ל-2,000 תורה. בין ה-2,000 שנים שבהם, אם אפשר לומר, המין האנושי, הולך ומחפש בעצמו ברמה שלו, ברמת השכל שלו והמוסר שלו והחושים שלו, מחפש את התשובות לקושיות, את התשובות לבירור היסודי, מה אנחנו, מה מטרת העולם וכו'. ואחרי 2,000 שנה התחילה להופיע התשובה מלמעלה למטה שנקראת תורה. מתי התחילה? בשנת 2000 לבריאת העולם. מתי באמת התחילה? תורה קדמה לעולם. מתי באמת באמת התחילה? ישראל קדמו לעולם. זה הסדר. טוב, עד לכאן הגענו פעם שעברה, בואו נתקדם. בראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא בשם הרעיון האלוקי הברור והטהור, בעת השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זוהי השאיפה שבאה מכוח ההכרה הברורה והעזה והתביעה המוסרית הכוללת והרמה, להוציא את האנושיות מתחת סבל נורא של צרות רוחניות וחומריות, ולהביאנה לחיי חופש מלאי עוד ועדן באור האידאה האלוקית, ולהצליח בזה את כל האדם כולו. למילואה של שאיפה זו צריך דווקא שציבור זה יהיה בעל מדינה פוליטית וסוציאלית וכיסא ממלכה לאומית ברום התרבות האנושית, עם חכם ונבון וגוי גדול, ובתוך כל המערכות המעשיות האלה, הלאומיות האלה, והאידאה האלוקית המוחלטת מושלת שמה ומחיה את העם ואת הארץ במאור חייה. למען דעת שלא רק יחידים חכמים מצוינים, חסידים ונזרים אנשי קודש חיים באור האידאה האלוקית, כי גם עמים שלמים מתוקנים ומשוכללים בכל תיקוני התרבות והיישוב המדיני, עמים שלמים הכוללים בתוכם את כל השדרות האנושיות השונות מן רום האינטליגנציה האומנותית, הפרושית, המשכלת והקדושה, עד המערכות הרחבות הסוציאליות, הפוליטיות והאקונומיות, כלכליות, ועד הפרולטריון לכל פלגותיו, אפילו יותר נמוך ומגושה. כאן כבר אנחנו מתחילים, אם אפשר לומר, להתכוונן על הכיוון הנכון. הקדוש ברוך הוא לא נתגלה לאברהם אבינו כי הוא היה צדיק פרטי. הקדוש ברוך הוא נתגלה לאברהם אבינו כי הוא אמור להקים ציבור אנושי גדול. ומה תהיה המגמה של הציבור הזה? אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. כלומר, כאן צריך לצאת מנקודת מוצא מאוד ברורה. צדיקים, יחידים, קדושים, נזרים ואנשי קודש מצאנו גם אצל אומות העולם. בשביל זה לא היה צריך להופיע עם ישראל על במת ההיסטוריה, ואפילו לא היה צריך להגיע למצב של ישראל יוקדמו לעולם. ישראל קדמו לעולם. אלא כל המגמה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא מציאות הנקראת ישראל, ובחר באברהם אבינו כהתחלה, כראשית המתה למציאות שנקראת ישראל, כל הסיבה הזאת היא כדי לגלות שאפשר להיות כעם קדוש. גוי קדוש. גבייה. גבייה בעמד הגופני. גבייה אבל כעם, לא כפרטים וגם לא כקהילות, אלא כעם, אבל גוי שמנהל חיים בקדושה. ממלכה, ממלכת, אבל ממלכה של כהנים. ממלכת כהנים. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הרמב״ם במורה נבוכים אומר יותר מזה. שאם אנחנו לא מבינים את זה ברמה הזאת, אז לא ברור למה הקדוש ברוך הוא יטריח את עצמו להתעסק עם כל הדברים האישיים ברמה הכלכלית והחומרית של אבותינו. מה אכפת לנו מה קרה עם הצון של יצחק? עם הצון של יעקב? מה אכפת לנו מה קרה עם הזריעה של יצחק? מה זה מעניין? מה אכפת לנו מה קרה עם הבארות של אברהם ושל יצחק? מה מעניין אותנו המאבקים הצבאיים והפוליטיים שהיו באותה תקופה? מה זה מעניין אותנו בכלל? אלא אומר שם הרמב״ם, הקדוש ברוך הוא יתערב בכל ההנהגות הכלכליות והחומריות של אבותינו בגלל סיבה אחת, כי מהם אמורה לצמוח האומה הישראלית, מהם אמור להופיע עם ישראל. לכן אברהם אבינו הוא לא אדם פרטי. אברהם אבינו הוא מצד אחד אבינו, כמו שאמרנו, הוא האבא של עם ישראל מצד אחד, מצד שני הוא אברהם, הוא אב המון גויים. כל הקורא לאברהם אברהם עובר ביעשה. אם אנחנו לא מבינים שאברהם הוא אב המון גויים, ואב המון גויים הזה יגיע דרך עם ישראל, ואנחנו מצמצמים ועושים את אברהם רק אבא של ארם, אב לארם, אברהם, כל הקורא לאברהם, אברהם עובר בעשה. והדרך להגיע למצב כזה של אב המון גויים, זה דרך עם ישראל. כמו שאמרנו, זיכרון למעשה בראשית, זכר יציאת מצרים. המגמה, זיכרון למעשה בראשית, לתקן את מעשה בראשית. הדרך, עם ישראל, זכר יציאת מצרים. זה הסדר. אבל בכל אופן, ודאי שאברהם אבינו הוא לא אדם פרטי. הקדוש ברוך הוא לא התגלה לאברהם כי הוא היה צדיק. אלא הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם כי הוא היה הגרעין הראשון. הוא היה ראשית המתה שממנו תצמח האומה הישראלית. אם יש כאן רמב״ם, אולי כדאי לקרוא את הדברים. ממש משפט אחד. אני קורא, מורה נבוכים, חלק שלישי, פרק נון א', בהוצאה הזאת, זה עמוד תף זין. אני קורא, ונראה לי עוד, אומר הרמב״ם, כי אשר גרם הישארות ארבעה אלה, כפי תכלית השלמות לפני השם, כלומר אברהם, יצחק, יעקב ומשה רבנו, והשגחתו בהם תמידית, הקדוש ברוך הוא ישגיח בהם תמיד, ואפילו בעת התעסקם בהגדלת הממון. אין לקדוש ברוך הוא מה להתעסק. מה מצבו הכלכלי של יצחק אבינו, ועזרה יצחק בארץ ימי השערים ובחיר השם? זה מעניין אותו. כל המק שקרה בין יעקב ללבן, זה מה שהקדוש ברוך הוא צריך כביכול להתמודד. ואפילו בעת התעסקם בהגדלת הממון, כלומר בעת הראייה, ראיית הצון, ועבודת האדמה, והנהגת הבית, מדוע? מפני שכל תכליתם הייתה בכל אותם הפעולות, להתקרב לפניו התעלה קרבה כלשהי, מפני, הנה הנקודה שלנו, שהייתה תכלית סיעתם במציאותם, המצאת אומה אשר תדע את השם ותעבדו. שחור על גבי לבן. כי ידעתיו למען אשר יצוות בניו אחריו, זה בדיוק. כי ידעתי למען ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט, למען יצוות בניו אחריו. הנה נתבהר לך, כי כל סיעתם הייתה תכליתם מופנית כלפי הפצת ייחוד השם בעולם, דרך עם ישראל, והנחיית בני אדם לאהבתו יתעלה, ולפיכך נתקיימה בידם הדרגה הזו, איזו דרגה? שהקדוש ברוך הוא יתערב אצלם גם בענייני הרכוש, הממון, הכסף, הכלכלה וכו'. זאת הסיבה. לכן אברהם אבינו הוא לא אדם פרטי. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא התגלה אליו, כי הוא אבי האומה הישראלית. צריך לדעת את זה. ואם הקדוש ברוך הוא כביכול היה מתכנן שהאומה הישראלית תצא בצורה אחרת, באופן אחר, אז לא אברהם אבינו, אם אפשר לומר דבר כזה, הקדוש ברוך הוא לא היה מתגלה דרך אברהם אבינו. היה מתגלה בצורה אחרת. אברהם אבינו הוא לא אדם פרטי. אני רק רוצה להסביר את זה. הקדוש ברוך הוא התגלה לאברהם אבינו, הוא היה צדיק, הוא היה קדוש, הוא היה נביא, כל זה פשוט. אבל כל הכוח שלו לא נבע ממנו. הכוח שלו נבע משממנו אמורה לצאת האומה הישראלית. עם ישראל אמור להופיע דרכו. יותר מזה, 38 שנה במדבר, מתוך 40 שנה, עם ישראל היה נזוף. 38 שנים הקדוש ברוך הוא לא דיבר עם משה רבנו. למה? משה רבנו צדיק. משה רבנו לא חטא בעגל. לא חטא במרגלי. מה הבעיה? לא חטא בעגל משה רבנו. אז משה רבנו, לפחות שהוא יזכה שהקדוש ברוך הוא ידבר איתו. לא. אני מדבר איתך מכוח עם ישראל. עם ישראל פגוע, אתה פגוע. יש אור החיים נפלא, לא אור החיים, סליחה, משך חוכמה נפלא. לא ידוע. המשך חוכמה אומר ככה, מה היה חטא המרגלים? יש הרבה זמן חטא המרגלים. מסבר אחד, אומר המשך חוכמה. מה היה הרקע לחטא המרגלים? הרקע לחטא המרגלים היה שהייתה נבואה של אלדד ומדד שמתנבאים במחנה. מה התנבאו? סוף פרשת בעלותך. מה התנבאו? משה מת, יהושע מכניס. כלומר, הייתה איזה מין ידיעה כזאת באוהלי ישראל, נקרא לזה כך, הייתה ידיעה שמשה רבנו לא יכניס את עם ישראל לארץ ישראל. מי יכניס אותם? יהושע. משה מת, יהושע מכניס. ואותה השמועה התהלכה בתוך האוהל. אומר המשך חוכמה, זה נפלא ומזעזע גם יחד. אומר המשך חוכמה כך, כשעם ישראל שמע שמי שהכניס אותם לארץ ישראל זה יהושע בן נון ולא משה רבנו, הגיעו המרגלים ועם ישראל ויפקו כל העדה בלילה הוא, הגיעו למסקנה שבלי משה רבנו אי אפשר להיכנס לארץ ישראל. מי המנהיג שיקח אותנו לארץ ישראל והוא זה שיכול להכיל אותנו ולהתמודד עם כל המאבקים כלפי האויבים וכלפי השממה בארץ וכלפי כל מה שצריך? מי המנהיג המטאור, איש האלוקים, שיכול לעשות את זה? משה רבנו. יהושע בן נון לא מתאים לתפקיד הזה, ככה הם חשבו. אומר שם אור החיים, אומר שם המשך חוכמה, משפט קוקניקי כזה, אומר שם המשך חוכמה, והם לא ידעו שכוח המנהיג תלוי בכוח האומה, ולא כוח האומה תלוי בכוח המנהיג. המנהיג מקבל את כוחו מהאומה. אנחנו לפני בחירות, צריך לדעת את זה. האומה חזקה, המנהיג חזק. האומה חלשה, המנהיג חלש. א', זה נכון באופן סגולי, רוחני כזה. ב', קל וחומר בשלטון דמוקרטי, פורם את זה בפועל, כי הציבור בוחר את מנהיגו, את מנהיגיו. אבל ברור, אומר המשך חוכמה, זה חטא המרגלים. מה חטא המרגלים? החטא הזה כנראה לא נגמר עד היום. שאנחנו חושבים שהמציאות שלנו בארץ ישראל היא תלויה במנהיג חזק. לא, היא תלויה בעם חזק. העם חזק, המנהיג יהיה חזק. העם חלש, המנהיג יהיה חלש. עם ישראל נזוף 38 שנה, הקדוש ברוך הוא לא מדבר עם משה רבנו. אברהם אבינו צריך להקים אומה ישראלית, הקדוש ברוך הוא יתערב, מה שרה תכין למלאכים? איזה עוגה הכינה? מה היא עשתה שם בעוגה הזאת? אתם מכירים, עוגת 1-0-4, מכירים את זה, כן? עוגת 1-4 קוראים לזה, לא 1-0-4, 1-4. עוגת חנק, אחד אוכל, ארבעה דופקים על הגב שלו יחנק. מה שם שרה הכינה? זה מעניין את הקדוש ברוך הוא, מה הכינה למלאכים? כן, זה מעניין. כי זה, זאת הכנה, כמובן, כל סיפור זה לא טכני. כל סיפור צריך להבין את השורש הפנימי שלו. כי זה, זאת הכנה לאומה הישראלית. ולכן כשאנחנו נכנסנו עכשיו לסוגיית אברהם אבינו, אנחנו לא מדברים על אדם פרטי, על אדם שנבחר בזכות צדיקותו, למרות שלכאורה, כמו שעסקנו כבר, ככה לכאורה הרמח"ל אומר שאברהם אבינו נתעלה במעשיו. אבל כבר הסברנו על פי המהר"ל וכו'. בכל אופן, שוב בואו נקרא את המשפט הראשון. בראשית מטעו של העם הזה, אברהם אבינו הוא ראשית הנטייה של עם ישראל, ומכוח עם ישראל הוא, אם אפשר לומר, היה הנטייה הראשונה. בראשית מטעו של העם הזה, אשר ידע לקרוא, אברהם אבינו, בשם הרעיון האלוקי הברור והטהור בית השלטון הכביר של האליליות בתומתה פראותה, נדבר על זה עוד מעט, ויקרא בשם השם, ויקרא בשם השם, נתגלתה השאיפה, לא אז אומצאה, אז זה התגלה, אז זה נחשף. המילה נתגלתה, אם אפשר לומר, היא מתאימה לביטוי הקודם, עד שבא הביטוי החי. אז נתגלתה, בשנת 2000 לבריאת העולם, אז התחילה להופיע באופן ממשי, באופן מעשי, באופן מציאותי, התחיל להופיע הרעיון הזה שנקרא עם ישראל. מתי זה התחיל באמת? ברעיון, לפני בריאת העולם. מתי זה התגלה, התחיל להופיע במציאות? בשנת 2000 לבריאת העולם. נתגלתה השאיפה, למה? להקים ציבור אנושי גדול. קבוצה, לאום, שמה, אשר ישמור את דרך השם לעשות צדקה ומשפט. להיות אדם צדיק פרטי זה לא חוכמה. להיות עם צדיק, פיתחו שערים ויבוא גוי צדיק, וכמו שדיאקנו מקודם, גוי מלשון גבייה, אז אם כן, כל המערכת הגבייתית, כל המערכות הלאומיות, הפוליטיקה, הכלכלה, הצבא, כל זה צדיקות, זה החידוש הגדול. דרך אגב, על פי זה אפשר להבין עוד משהו. עסקנו בזה בהזדמנות אחרת. לפי פשט הפסוקים, יעקב אבינו לא תכנן לרדת למצרים. כשהוא גילה, כשהתגלה לו שיוסף חי, אז הוא אומר דבר ברור, אלך והראינו בטרם אמות. הוא רצה לבקר את בנו, זה הכל, אלך והראינו. היום קוראים לזה ביקור תיירותי. הולך לשבועיים למצרים, נפגש עם בנו שבועיים, חוזר לארץ כנען. זאת הייתה המטרה. אלך והראינו בטרם אמות, זאת הייתה התוכנית. אבל הקדוש ברוך הוא מתערב, נגלה עליו בחלום הלילה, ואומר ליעקב, יעקב, אל תירא מרדה מצרים. אתה לא הולך לראות, אתה הולך לרדת. למה? כי לגוי גדול השמחה שם. שואלים מפרשי הפשט, לא הבנו. עם ישראל יהפך לגוי גדול, סליחה, יעקב אבינו, יהפך לגוי גדול, לעם, דווקא במצרים. הפעם הראשונה שעם ישראל נקרא עם זה על ידי פרעה, הנה עם בני ישראל. כי לגוי גדול השמחה שם, משמע שדווקא שם. משמע שבארץ כנען עם ישראל לא יכול להפך לגוי גדול. איך יכול להיות? לא עם ישראל, יעקב אבינו לא יכול להפך לגוי גדול. איך יכול להיות? במצרים, ארץ הטומאה, שם אנחנו נהפך לעם. אומר הנציב נפלא, יש הבדל גדול בין מקום שכתובה בתורה המילה גוי לבין מקום שכתובה בתורה המילה עם. כל מקום שכתובה המילה גוי מדובר על הגבייה, לצד הגופני, הגשמי, החומרי של העם. כל מקום שכתוב עם מדובר על אם, על הבתוך, על הפנים הרוחני, אם יש לנו במושגים של הרב. כל מקום שכתובה המילה גוי מדובר על האידאה הלאומית. כל מקום שכתובה המילה עם מדובר על האידאה האלוקית. אומר יעקב אבינו, כך אומר הנציב, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, אתה חושב שאתה הולך רק לראות את יוסף? לא. אתה צריך להקים את עם ישראל. וכדי להקים את עם ישראל, אתה צריך ללמוד בפקולטה הטובה ביותר, באותה התקופה, כיצד מנהלים מערכת לאומית. איפה תלמד את זה? במצרים. תלך לממלכה הגדולה ביותר באותם הימים, שם תלמד כיצד מנהלים אומה, ברמה הלאומית. ושם, מה תקבל שם במצרים? רק דבר אחד. כי לגוי גדול השמחה שם. תכונת העם, את זה תקבל בארץ ישראל. את זה תקבל מהקדוש ברוך הוא בעצמו. אבל תכונת הגוי, את זה תקבל ממצרים. לכן מדויק. אל תירא מרדה מצרימה. למה? כי אתה צריך להיות עם. אתה לא אדם פרטי. אתה לא 12 שבטים. אתה לא 70 נפש. אתה הולך להיות עם. ומה שתקבל במצרים זה את הממד הלאומי. ובפנים תנפח אם אפשר לומר, תגלה את הערך הפנימי האלוקי. האם זה עזר? האם זה היה ככה? טוב, סוגיות ארוכות. אבל בכל אופן, זאת המטרה של הירידה למצרים. יש מטרה לכתחילית, שאותה אי אפשר היה לעשות בארץ ישראל, בארץ כנען. והמטרה היא לרדת למצרים, לתרבות, אפשר לומר, המלכות המושלת בכיפה, כדי ללמוד כיצד מנהלים מדינה. ברמה של הפוליטיקה, ברמה הצבאית, ברמה הכלכלית, בכל הרמות. זאת המטרה. לקחת את המסגרת, לקחת את הכלים, ולחזור איתם לארץ ישראל, ולנפוח בהם נשמה ישראלית. זאת המטרה. ולכן, אנחנו מסתכלים על עצמנו לא כאנשים פרטיים, לא כצדיקים פרטיים, אלא יש המטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו, ובשבילה הקדים את ישראל לכל הבריאות האחרות, זה כדי שיהיה ציבור אנושי גדול שיודע לשמור צדקה ומשפט. אני רוצה להגיד את הדברים בצורה יותר ברורה ויותר חד משמעית. ברוך השם, למכון מיר מגיעים הרבה אנשים. ברוכים הבאים, גם הקבועים וגם האורחים. טוב מאוד. אתה שואל אדם בכניסה, תגיד למה באת? לחזור בתשובה. מה זה לחזור בתשובה? נגיד במילים שלנו. לטפל בממד הרוחני שלי. זהו. וזה טבעי שככה יענה אותו אחד שעומד בכניסה. באתי לכאן כדי לעזור לעצמי להיות מה שאני צריך להיות. זהו. אין יותר אגואיסטי מזה. אבל אם הוא לא יבין בשיעור הראשון שהוא יהיה פה שהוא לא יכול להסתכל על עצמו במעט פרטי, אני לא אומר שהוא יבין, אבל לפחות ידע. סליחה שאני מגזים, זה נוצרי להסתכל על עצמנו במעט פרטי, זה לא יהודי. הקדוש ברוך הוא לא בחר בעם ישראל ולא באבותינו כדי שנהיה צדיקים פרטיים בעולם הזה ובגן עדן ובעולם הבא. לא בשביל זה באנו לעולם. באנו לעולם כדי להיות שותפים לבניין הלאומי, האידאה האלוהית, בתוך האידאה הלאומית של הציבור הנקרא עם ישראל. בשביל זה אנחנו פה. אז הוא נכנס לשיעור אותו בחור, שומע, מדברים איתו, עם ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, ארץ ישראל. ואז הוא אומר, רגע, באתי פה ללמוד פוליטיקה או ללמוד תורה? באתי פה לחזור בתשובה, לא? מדברים פה פוליטיקה. לפני הבחירות, זה נראה לי, אמרו לי פה חוזרים בתשובה. ואתה נראה שפעם מדברים איתי פוליטיקה. כבודו, זה יסוד הכל, זה לא פוליטיקה. אם כל אחד מאיתנו לא רואה את עצמו כחלק מהכלל הגדול, שבשבילו הקדוש ברוך הוא בחר בישראל, ובשבילו הקדוש ברוך הוא התגלה באברהם אבינו, דרך אברהם אבינו, אם אנחנו לא מבינים שהמגמה זה להקים ציבור אנושי גדול, וכל אחד מאיתנו הוא חלק מהפסיפס הזה, במהלך הדורות, אז אנחנו מפספסים את עיקר העניין. נכון שזה יותר קל לחזור בתשובה באופן אינדיבידואלי. זה נכון. אבל תחשבו רגע, בואו ניתן דוגמה שכל אחד מאיתנו מבין. יש באדם הרבה כוחות. ניקח אפילו את האיברים. נגיד היה, אדם היה אומר ככה, תשמע, יש לי אוזן, יש לי פה, יש לי עיניים וכו'. אני רוצה שהאוזן שלי תשמע רק את הדברים הנכונים. ומה עם העיניים שלך? זה לא הנושא. ומה עם הפה שלך? זה לא הנושא. וכו'. רק האוזן, והוא עכשיו נגיד היה צדיק באוזניו. האוזניים שלו היו שומעות רק את הדברים שאמורות לשמוע. לא שומעות לשון הרע, שומעות כל שופר באלף בית ישרי, שומעות דברי תורה, שומעות דברי ערכים, דברי מוסר, לא שומעות לשון הרע. נגיד שהיה ציבור כזה. כל אחד מאיתנו כאדם שכולל הרבה כוחות ברוך השם יודע, שעם כל הכבוד לזה שאדם היה מכוון את אוזנו לפי התדר הנכון, זה סך הכל פרט אחד. צד אחד, זווית אחת, עניין אחד בתוך המכלול. נכון לומר על האדם הזה, האדם הזה הוא צדיק? לא. נכון לומר שהאוזן שלו צדקת. בסדר, אבל האדם זה האוזן. אני לא רוצה להגיד פי אינסוף, אבל פי אינסוף. פי אינסוף, ניקח את המשל הזה ביחס לנמשל. פי אינסוף, קח את האדם ביחס לעם ישראל. אז אתה צדיק, נו אז מה? סליחה שאני אומר, זה לא צדיקות. האוזן לא צדקת אם היא לא חלק מההרמוניה הכוללת של האדם. זה לא נקרא צדיק. אדם, הרב אומר באורות הקודש, אני מנסה לצטט, כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, וכל שאדם יותר מתעלה בתוכן הפנימי שלו, בצורה הרוחנית שלו, מה יקרה איתו עכשיו? מה היינו מצפים? מה צריך להיות המשך המשפט הזה? אפשר לעשות סקר. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, איך זה בא לידי ביטוי? נו, מה אתם אומרים? מה זה יותר צדיק? כל מה שאדם יתעלה יותר בצורתו הרוחנית, אז מה? אין אומרים ככה, הוא ילמד יותר שעות תורה, יתבול יותר פעמים במקווה ביום, יכוון יותר בתפילת 18 ובפריקת המזון, וכדומה זה הדרך. זה מה שאנחנו מצפים שיקרה. בוא נמדוד את האדם בממדים שבהם, לכאורה, הם נקראים ממדים דתיים. אומר הרב, כל זה נכון, אנחנו לא מזלזלים בכל זה. אבל יש קריטריון יותר בסיסי, יותר שורשי, יותר עקרוני, שהוא היסוד של הכל. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, הוא מרגיש יותר את הממשות של הציבור. הוא יותר ציבורי. הוא יותר כלולי. להיות כללי זה לא מילה גסה. זה לא פרייריות. להיות כללי זה יסוד הכל. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, הוא נעשה יותר כללי. וכדאי לקרוא גם את זה. ברמה המעשית, להיות כללי זה שאכפת לו מעם ישראל. אכפת לו מה שעם ישראל עובר. אכפת לו מהטובות של עם ישראל ומהצרות של עם ישראל. הרב אומר יותר מזה שהוא מרגיש אפילו, הוא לא רק מבין, הוא מתחיל להרגיש את המציאות שחיית עם ישראל. אפשר להרגיש את עם ישראל? להרגיש פועל, אפשר להרגיש את הכולל? אי אפשר להרגיש כלל. אני יכול להרגיש את עצמי, אני יכול להרגיש את החבר, אני יכול להרגיש את הכללי. הוא מרגיש, הוא חש.
אתה לקרוא את זה, זה מאוד חשוב.
פסקה נקראת, אם אני לא טועה, צדיק לרבים. ככה זה נקרא. מה זה אומר באופן מעשי? זה אומר שהאדם הזה מפסיק כל הזמן לשאול את השאלות האגואיסטיות, מה איתי, כמה התכוונתי בתפילה, כמה חסד עשיתי. כל זה חשוב. חסד זה דבר חשוב מאוד. והוא לא שופט כל הזמן את עצמו בממדים של עצמו. כמה אני שמח עם האומה וכמה אני כואב את כאב האומה. זה מה שצריך לעניין. אני קורא, אורות הקודש, ג' עמוד קוף נון זין. הפסקה הזאת נקראת צדיק לרבים. כל מה שהאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגיש הוא יותר את הערך הגדול של הרבים. שימו לב, הרב לא אומר מבין. להבין, בכיתת אמונה להבין, זה כבר התקדמות. אבל זה לא מספיק. הוא מרגיש... זה כבר רגש אצלו, זה כבר תחושות, זה כבר מדרגה נפשית, זה כבר מדרגת חיים. הוא מרגיש את זה. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגיש הוא יותר את הערך הגדול של הרבים. הציבור מתחיל להיות חי בתוכיותו. זה לא סתם ברות הקודש, זה לא סתם הרב אומר את הדברים. הוא חי את הציבור, הציבור חי בתוכו. בלבבו ועומק רצונו הוא מרגיש את הצרכים הרבים של הציבור. זה לא עניין רוחני יותר. זה כבר מתחיל להיות ממשי. מה הצרכים של הציבור? כל אחד לפי עניינו, לפי כוחו, לתרום לציבור. את גודל הערך של החיים המפעמים בכללות הציבור. והציבור, והוא, הציבור, עומד כולו לעיני רוחו כדמות חטיבה אחת. כביכול, כל הציבור זה מציאות אחת. כמו שהאדם הוא אורגן אחד, ולא, הוא לא, האדם לא רואה רק את האוזן כאורגן, אלא רואה את כל המציאות שנקראת אדם. ככה האדם רואה את כל עם ישראל כחטיבה אחת, כדבר אחד. הוא מרגיש את המציאות הממשית של הציבור. להרגיש מציאות ממשית. ממש אומרים, נכון? מה זה ממש? מלשון למשש. אפשר למשש ציבור? אי אפשר. אבל תראו איזה מדרגה. הוא מתמלא אליו אהבה וכבוד אין קץ. ואז הרי הוא מתעלה להיות מנהיג ציבורי אידיאלי. מחשבותיו מתקדשות בקדושת הרבי, ומוסרו מתעלה להיות צדיק לרבים. ואור נשמתו מתחילה להאיר בקדושת אורו של משיח. טוב, אנחנו לא מבינים מה כתוב. ועל העיקרון, אני חוזר למשפט הראשון. כל מה שאדם מתעלה יותר בצורתו הרוחנית, מרגיש הוא יותר את הערך הגדול של הרבים. ככל שאדם יותר חי את הכלליות, הוא יותר צדיק. זה לא פותר אותנו מלהיות שקוד על התורה, שוקד ושקוד על התורה. זה לא פותר אותנו מלהיות שקוד ומדקדק דקדוקי מצווה והלכה וכו'. זה לא קשור אחד לשני. ודאי שכן. אבל כאן המקור של הכל. זה יסוד הכל. לכן אנחנו היום לא מדברים על עוד פינה בימים, בפעמים האחרונות. אנחנו מדברים כאן על הנקודה המרכזית. נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול. למען דעת. מה למען דעת? שאפשר להיות גוי קדוש. שאפשר להיות ממלכת כהנים. הרב אומר בהן היה יותר מזה. יותר מזה. בן היה הרב אומר שעם ישראל לפני מעמד הר סיני הוכן כמה הכנות. ההכנה הראשונה שהקדוש ברוך הוא בראש חודש הגענו להר סיני, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו ולא מילתא משום חולשא דאורייתא. הקדוש ברוך הוא לא אמר לנו כלום. לא אמר לו ולא מידה משום חולשא דאורייתא. טוב, הכנה ראשונה. הכנה שנייה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. הכנה שלישית ורביעית, הגבלה ופרישה. הגבלה ביחס להר, והרביעית, פרישה מהאישה. עכשיו בוא רגע ננסה לצייר, אם אדם צריך לבוא לפני רבו, נגיד ככה, איך הוא היה בונה את ההכנות? לכאורה, לפי מה שמקובל היום. קודם כל, פרישה. דבר ראשון. קודם כל פורש מהטבע, פורש מהאישה, פורש מהגוף, פורש מחיי החומר. פורש, קודם כל, כביכול, מנסה להיות צדיק כזה. פורש מהמציאות. ואז אחר כך אומרים לו, טוב, בשמה אתה הולך. שואל הרב, למה פה ההכנה הראשונה הייתה, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש? וההכנה האחרונה הייתה פרישה. הפוך, קודם כל עם ישראל יהיה צדיק פרטי, כל אחד יפרוש מאשתו, יגביל את כוחות החומר לממדים הנכונים, ולפני הר סיני כנראה שאתה צריכה להיות פרישה מוחלטת, ורק אחר כך בסוף תדעו לכם שאחרי שכל אחד יהיה צדיק פרטי, עכשיו, ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. אוסף הצדיקים הפרטיים יהפוך אותנו לעם צדיק. גוי צדיק. וילכו שרים ויבוא גוי צדיק. למה לא ככה? זה מה שאמור להיות הסדר, לא? אומר הרב, לא. הדבר הראשון שעם ישראל צריך לשמוע, זה את המגמה היותר עליונה. את המגמה היותר רחוקה. את המגמה היותר תכליתית. כמו אחד, לפני שהוא יוצא לפעולה, בצבא, קודם כל צריך לדעת מה המטרה. אדם מגיע למילואים, רואה בכניסה, המטרה. מה המטרה? בשביל מה באתי? יחזור הביתה בשלום, אתה אומר. כן. אז הוא חוזר הביתה באותו יום. חזר בשלום. קודם כל, מה המטרה? דבר ראשון, מה היעד הרחוק? לאן רוצים להגיע? ילד נכנס בכיתה א' לבית ספר. א' ב'. שאדם שאחראי על אותו בית הספר צריך לשאול את עצמו, סליחה שאני משתמש במושגים כאלה, איזה מוצר אני רוצה להוציא בכיתה ח'? לא מתקדמים תוך כדי תנועה. מה יצא פה, איך קוראים לזה? בפס הייצור. מה יצא בפס הייצור בכיתה ח'? אם אני כמנהל בית ספר לא יודע להגיד מה יצא בפס הייצור בכיתה ח', אני לא יכול לקחת אחריות להיות גם המורה לאומנות בכיתה א', או המורה לספורט. בלי לזה בספורט ובאומנות. מה המטרה? לאן זה הולך? מה המגמה? דבר ראשון, להציב את המטרה הרחוקה, את השאיפה. לאן הולכים? מה היעד? עכשיו, אחרי שהבנתי ממלכת כהנים וגוי קדוש, להקים ציבור אנושי גדול, או, זאת המטרה. עכשיו צריך לעבוד פרטני, נקודתי. אחד הצדדים של עבודה פרטנית זה שהאדם צריך להגביל את עצמו ולפרוש. בסדר גמור, ככה צריך להיות. אבל המטרה היא לא הפרישה האישית, המטרה היא ממלכת כהנים וגוי קדוש. אומר הרב, לכן הדבר הראשון שהעם ישראל שמע מהקדוש ברוך הוא כשהגיע להר סיני, זה הדבר הזה. זה הבשורה הגדולה של ממלכת כהנים וגוי קדוש. בשביל מה אני מתגלה עליכם בסיני? בשביל מה? כדי שתהיו צדיקים פרטיים? לא. כדי שבסוף, בסוף התהליך ההיסטורי שבו אנחנו נמצאים, בסוף התהליך הזה, תתגלה אומה קדושה. זאת המטרה. לכן גם היום, יש אנשים אומרים, טוב, לא ניכנס כרגע לכל האפשרויות ולכל ההבנות ולכל הצדדים. אבל יש כאלה אומרים, טוב, אנחנו נקים לעצמנו איזושהי קהילה, יותר שמורה מבחינה רוחנית, מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית. נפתור לעצמנו את העניין שלנו. לא, סליחה, אז לא הבנתם כלום. המטרה היא עם ישראל. המטרה היא לא הקהילה שלך. זה כמו אחד בא למניין. מדברים בתפילה. הגיע למסקנה, הוא מהיום מתפלל בכותל המערבי שנמצא בחדרו. כל אחד יש לו כותל מערבי בחדרו. אז יש לו כותל פרטי שלו. לא, התפילה בציבור. כל התפילה הפרטית שלך היא יונקת מכוח הציבור, לא מכוח שלך בכלל. הם מדברים, אז נתמודד עם זה, ננסה לקדם שלא ידברו. צריך לשנות את התפיסה. בבקשה, מישהו רוצה? כן, אורי. אני אמרתי שלא צריך לשים לב? מה המגמה? ממלכת כהנים וגוי קדוש. אני רוצה לחזק את שאלתך. תפתח רגע ספר. אמרנו את זה כמה פעמים, ואם אתה שואל, כדי לחזור על זה עוד כמה פעמים. עמוד קוף סמכי, פסקה י"ז למטה. אי אפשר לנו. אורות ישראל, עמוד קוף סמך אי, פסקה י' ז'. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, בדיוק מה שאנחנו עוסקים, תחייה לאומית כללית. במלאכת כהנים וגוי קדוש, הידיעה האלוקית בתוך הידיעה הלאומית. אי אפשר לנו לדבר על זה. אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית של כל נשמה ונשמה בפני עצמה. עוד פעם, אנחנו יודעים כאנשים מבוגרים, שיש את הרעיון ועכשיו את דרך הביצוע. הרעיון הוא כלל. דרך הביצוע היא גם הדאגה למערכות הכלליות וגם הדאגה לפרט. יותר מזה, תראו את המשפט הבא. ולצרינו הרב, הרב כתב את הדברים לפני 100 שנה. היום אנחנו רואים את זה מול העיניים. היום זה החדשות של העיתון של הבוקר. לא ראיתי את העיתון. אבל נראה לי, אם לא הבוקר אז מחר, ואם לא מחר אז אתמול. ועל כן, תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית. תחיית הנשמות של כל אחד מאיתנו, כל אחד מהפרטים. בתללי תחיית ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל. הרי החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. ומה יעכב את הציונות? שלא כל אחד מעם ישראל, אני משתמש במושגים של רחוב, לא כל אחד מעם ישראל חזר בתשובה במכון מאיר. זה מעכב את הגאולה. אז עכשיו נשאלת השאלה הפרקטית, אז מה אתה חשוב עכשיו? לרוץ על גבעה בשומרון? לכבוש את הפוליטיקה ואת התקשורת? או לחזור בתשובה במכון מאיר? תשובה, הכל חשוב. תעשה את הכל ביחד. הכל ביחד. קודם כל הרעיון הנכללי. אם ברעיון הנכללי, אז יכול להיות שכדי שאני אתרום באמת לכלל, אני צריך כרגע לטפל בעצמי. אני רוצה להגיד בצורה ברורה. יכול להיות אדם שלא החיה את עצמו בתללי תחייה אמיתית, והוא מעכב את הגאולה. למרות שלכאורה הוא חושב שהוא פועל לטובת גאולה. למה הוא מעכב? כי התחייה הפרטית שלו עדיין לא יצא לפועל. הוא מדבר על ציונות, אם אפשר לומר חילונית, יש דבר כזה עוד. והוא לא מבין שהוא עצמו, הוא שמדבר על הערכים הכלליים, הוא המעכב. לכן ודאי אורי אתה צודק, השאלה שלך היא חשובה ביותר. ודאי שהצד הפרטי, עוד פעם בואו נראה את שני המשפטים האלה שוב, אי אפשר לנו לדבר. על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית שכל נשמה שם בפני עצמה. כמו אחד פעם שאל אותי, תגיד, למה הרב קוק כל הזמן דיבר על דברים כלליים? למה אין ספרים של הרב קוק על דברים פרטיים? אמרתי לו, סליחה, ממחילה מכבודו, מתוך דברך ניכר עליך שאינך למדת את דברי הרב. הרב כתב רק ספר אורות? לא בדקתי כמותית, אבל אין ספק שלא רוצה להגיד 50%, אולי יותר. הרבה מאוד בדברי הרב זה הבניין הפרטי של כל אחד מאיתנו, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינת הופעת כוחות החיים וכו' וכו'. אז הרב היה מדבר על שני הדברים האלה. אי אפשר לנו לדבר על דבר תחייה לאומית כללית, אם לא נדבר בעניין תחייה פרטית שכל נשמה נשמה בפני עצמה. ועל כן תחיית הנשמות בתללי תחייה אמיתית, הרי היא החלק היותר מעכב בתכונה של התחייה הלאומית. והדאגה הזאת של תחיית הנשמה, הפרטית של כל אחד מאיתנו, היא מונחת עמוק בלב הקדושים המאמינים בתמימות לב, אשר לא נתקו כפות רגלים מסוד הקדושה, שחוץ מהמהלך הלאומי הציוני שלנו, אנחנו צריכים לנפוח בתוכו נשמה. ואנחנו מאמינים שאפשר לעשות את זה. גם היום, ודאי. לכן ודאי ששאלתך נכונה וחשובה מאוד מאוד. אבל אנחנו רק עכשיו כאן מדברים על המגמה. ולמה אנחנו מתעכבים על זה? כי לצרינו הרב, התפיסה היום היא תפיסה מאוד פרטית. אני לא רוצה לצאת נגד דברים. אני רק מאיר הערה לחלל האוויר. הערה באלף. אדם שנוסע לאומן, שישאל את עצמו שאלה אחת. אני נוסע בשביל עם ישראל או בשביל עצמי? אם הוא נוסע בשביל עם ישראל, מתוך זה גם הוא ייבנה. אני נוסע בשביל עם ישראל, וזה יתגלה גם דרך עצמי. בסדר גמור. לא אמרנו שצריך לנסוע לאומן, אבל אמרנו שלפחות יש כאן כיוון. אבל אדם שנוסע בשביל עצמו, ולא דווקא אומן, אלא אומן כמשל. והמשל לצערנו הרב הוא יותר מדי טוב. שמה אתה נוסע? אז הוא אגואיסט. אז הוא לוקח סמים. ותרשה לי לא להמשיך הלאה. אז הוא לוקח סמים. בדיוק לזה אני מתכוון. אז הוא לוקח סמים, טוב שאמרת, אני לא רציתי להגיד. אתה שאלת שאלה אחת, בוא נטפל בשאלה הזאת. אתה רוצה שאלה שנייה. אדם שנוסע לאומן כדי לחוות חוויה רוחנית. אדם שנמצא בשבת במכון מיר כדי לחוות חוויה רוחנית. אדם שנוסע, הולך לחתונה של חבר כדי לחוות חוויה רוחנית אישית. שזאת המטרה שלו. זה לא מה שלמדנו פה, מה נעשה? לא אמרנו שלא צריך לחוות חוויה רוחנית אישית. מישהו אמר שלא? למה אתה שותה בפורים יין? כדי להתעלות. מה זה אומר? להתעלות, כן? לא להתעלות. להתעלות. לא שהוא יתעלה. להתעלות. בשביל מה כבודו רוצה להתעלות? כדי לחוות חוויה רוחנית. בשביל מה כבודו רוצה לחוות חוויה רוחנית? כי החיים שעממים בלי חוויות רוחניות אישיות. אתה מכיר את התופעה הזאת שכל אחד רוקד לעצמו? מכיר את זה? זה רק סימפטום, זה דוגמה. ריקוד זה דבר כללי, ריקוד זה לא פרטי. כל אחד רוקד ככה, שולח את הידיים למעלה.
זה פרט בתוך הכלל, לא?
אם זה פרט בתוך הכלל, מצוין. אבל אם זה פרט בתוך הפרט, חמור מאוד. לכן אדם שמטפה, כל אחד, רבותיי, כל אחד מאיתנו בונה את העולם הרוחני שלו באופן אישי. ברור. אבל, השאלה מאיזה נקודת מוצא זה יוצא? הרמב"ן, הזכרנו פעם את הרמב"ן, רמב"ן נפלא. הרמב"ן שואל, למה עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד? רוצה לחזק את שאלתך. למה עשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד? אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנחנו יצאנו ממצרים כי כל אחד מאיתנו היה צדיק פרטי? מה פתאום? הקב"ה הוציא את עם ישראל ממצרים. אז היה צריך להיות כתוב, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתיך מארץ מצרים. שואל הרמב"ן, הרמב"ן כבר שואל את השאלה הזאת. שאלה אדירה. איך יכול להיות שעשרת הדיברות נאמרו בלשון יחיד, קל וחומר ביחס ליציאת מצרים? הרי כל עניינה של יציאת מצרים זה עניין ציבורי כללי. אם הייתה חסרה שפחה אחת על הים, וכל יציאת מצרים זה מהלך אחד. אומר הרמב"ן, כי זו בדיוק הסכנה. כשעוסקים כל הזמן בעניינים כלליים, מה הסכנה? שהפרט יגיד, אני לא חשוב. אין לי ערך, אין לי חשיבות. אומר הרמב"ן, זה שהתורה היא תורה כללית, זה פשוט, זה בכלל לא צריך להגיד. אנוכי השם לוקחם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים, זה כל אחד יודע. בצערנו הרב לא כל אחד יודע. זה כל אחד יודע, זה סוד תורה, זה סוד התורה, זה יסוד התורה, וזה הסוד של התורה. אלא היות ופשוט לנו, ככה היה אמור להיות, היות ופשוט לנו שאנחנו כלליים, אנחנו ציבור, אבל מה קורה כשיש ציבור? יש כלל, אחרי רבים להטות, אז מה זה משנה שפרט אחד יצא מהכלל? העיקר שיש רוב, העיקר שיש ציבור, כך שואל הרמב"ן. אומר הרמב"ן, לא. לכן נכתבו עשר דיברות בלשון יחיד. אנוכי השם אלוקיך, אתה כפרט לוקח אחריות. עכשיו, מה עשו מהרמב"ן הזה כביכול? מה אפשר לעשות מהרמב"ן הזה? הנה, מה זה התורה? הפרט! אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתי חמרת מצרים. אתה ראית פה כלל משהו? אז למה כבר הוציאו אותנו ממצרים? כדי שכל אחד מאיתנו יהיה צדיק פרטי. ולכן כל חוויה, כל מצווה, כל לימוד תורה שמשרת את המטרה האגואיסטית הזאת, אני עומד במטרה של אנוכי השם אלוקיך, שרוצאתי חמרת מצרים. אומר הרמב"ן, לא הבנת כלום. אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים. זה התורה בכלל לא צריכה להגיד. תתאר לעצמך, אמרנו פעם. אחד אומר לי, אשתו כל חמש דקות, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך. זה מראה שהוא לא אוהב אותה. אם כל חמש דקות צריך להוכיח שהוא אוהב אותה, אז אוי ואבוי. זה פשוט שהם אוהבים אחד השני, לכן הם ביחד. לא אמרנו שלא צריך להגיד. לא כל חמש דקות. אבל זה... ככל שאדם יותר עסוק בתוצאות ובפרטים החיצוניים, זה מראה שהמקום הפנימי שלו הוא מקום אחר. לכן אומר הרמב"ן, אנוכי השם אלוקיכם אשר הוצאתיכם מארץ מצרים, זה היה פשוט לריבונו של עולם שאנחנו נדע את זה ונבין את זה. אתם תהיו ממלכת כהנים וגוי קדוש, להקים ציבור אנושי. זה ברור. אלא היות והפרט יכול ללכת לאיבוד, ויותר מזה הרב אומר בעיניי, יותר עמוק מזה, שאצל אומות העולם אין בכלל פרט, אצלנו יש פרט. אצל אומות העולם, אם יש אלף אנשים שמדברים על אותו רעיון, אלף האנשים האלה מדברים כל אחד בדיוק אותו דבר כמו חברו. כל אחד מדבר כמו חברו. אצלנו כל אחד מגלה את התורה באופן אחר. מתוך המכנים המשותפים שלנו כעם ישראל. אז כל אחד יש לו פרט באמת. אצל אומות העולם אין כלל ואצלנו יש כלל. אצל אומות העולם אין פרט ואצלנו יש פרט. אנחנו הדת היחידה שיש בה באמת פרט. אבל פרט שיוצא מתוך הכלל. בבקשה.
אדם שעוקד לעצמו, בן אדם שעוקד לעצמו בתוך קבוצה, הוא לא יכול להיות, אין כזה דבר ריקוד אישי בתוך קבוצה. זה, כאילו, אני אומר את זה כמשל, להסבר, כי זה לא הגיוני, בן אדם שעוקד לא יכול לרקוד לבד, הוא לא יכול, בן אדם לא יכול להיות לבד. אין כזה דבר, גם כשאנחנו מברכים,
אני יכול לשאול אותך שאלה קשה. מהמקום שאתה הגעת, אני יכול לשאול אותך שאלה קשה? לא עליך אישית, מהמקום שאתה הגעת אלא, הגעת ממנו. אתה יודע, ואני יודע, ואני חושב שכל השם כאן יודעים, שאחד הדברים שמניעים את האדם, זה האיניות החברתית. אדם רוצה להיות אין בחברה. ושנינו יודעים, שזה הפוך על הפוך. שככל שאתה רוצה להיות יותר אין חברתי, אתה יותר אגויסט לעצמך. אתה יותר ציניקן, אתה יותר פוגע בשני. כי העיקר זה להרים את עצמך. ואז אתה נחשב ליותר חברתי. אבל איך אתה יותר חברתי? אז יש שאתה פוגע בזולת. אז אתה חברתי. כי אז אתה סיפרת את הבדיחה הכי טוב בשכונה. לצערנו הרב, זה לא נכון מה שאתה אומר. הלוואי שהיית צודק. במציאות. זה לא נכון. אדם, לצערנו הרב, אתה יכול לראות את זה, לצערנו. שאדם משתמש בחברה לצרכים הפרטיים והאגואיסטיים שלו. בכל הרמות. בכל הרמות. לא דבר עכשיו פוליטיקה, דבר עכשיו ברמה של חבר'ה. ברוך השם, מי שזכה שיש לו חברים אמיתיים, והוא חבר אמיתי, ולא עושים בכאילו. אבל לצערנו הרב, החברה האנושית, בתקופה שלנו, לא בנויה באופן הזה. בכל העולם. אדם רוצה להפיק תועלת. ובדרך לא אכפת לו למחוץ את השני. אז הוא מספר את הבדיחה כדי להיות אהוד על החבר'ה, ולא מעניין אותו שהבדיחה זה על החבר שיושב על ידו. מה אכפת לו שהוא בפנים נאכל מבפנים, אבל העיקר שכולם צחקו? אני צודק או לא ארצה?
בערך.
בבקשה, תתקן אותי. אני אשמח אם... אלוואי, תתקן, מתחנן אליך, תתקן אותי.
אוקיי.
בבקשה.
קודם כל, לגבי... אני פשוט רגע להעביר את הדברים שלי, כדי שלא יכול להיאבד אותם בתוך הדברים של הרב. לגבי המצב הזה שבן אדם שעוקד בתוך קבוצה, אני אומר את זה לא כ... לא נדבר על עכשיו מסיבה, אני מדבר על איפה זה, למה זה מושלח. כשבן אדם נמצא בתוך קבוצה, עצם שהוא בתוך קבוצה ורוקד, הוא הרוקד לבד, זה לא נקראת מסיבה. אם בן אדם מתפלל לבד, אז זה לא נקראת תפילה ציבורית, זה נקראת תפילת יחיד. זה הסיבה שגם שאנחנו מתפללים, שאנחנו מברכים, כשאנחנו מתפללים בשביל מישהו, אומרים בתור שאר חולי עמך ישראל.
רגע, אתה מדבר במחול מי, הוא מדבר בציבוריות בכלל.
גם וגם.
אדם הוא יצור חברתי, אדם יש לו צורך נפשי, פסיכולוגי, להיות חלק מהחברה. אדם לא יכול לחיות לבד, אחרת הוא ישתגע. ולכן יש לו צורך אגואיסטי מאוד להיות חברתי. זה כל פסיכולוג, כל ילד בכיתה י' מבין את זה, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם כיצור חברתי. ולכן צורך בסיסי זה להיות חלק מחברה. אבל זה צורך אישי, אגואיסטי. לא בדקתי את זה. באמת לא בדקתי. אני מקווה שאף אחד כאן לא בדק את זה. מישהו פה ניסה לחיות באי בודד במשך חצי שנה?
שבוע.
מה קורה? אתה ניסית? זה קשור לשוקולד. נו, הצלחת?
לא.
שבוע.
לא בודד כל כך, אבל...
לגמרי בודד. בלי קופים, בלי כלום. בודד, ממש. הצלחת? אדם הוא צור חברתי, יש נטייה נפשית בסיסית להיות חלק מחברה. אז לצערנו הרב, אדם יכול להשתמש בחברה לאינטרסים האישיים שלו ומשתמש. אני מאחל לנו שאתה תהיה צודק כמה שיותר מהר. כי באמת בעם ישראל זה מה שאתה אומר. לכן מה האמת שלא התקדמנו כל כך היום, ונראה לי שהיה חשוב להדגיש את הנקודה הזאת. מה למדנו היום? נקודה אחת, שהמטרה שבשבילה הקדוש ברוך הוא בחר בישראל לפני בריאת העולם. והבחירה הזאת התגלתה בשלב הראשון בראשית המתה דרך אברהם אבינו. המטרה היא, נתגלתה השאיפה להקים ציבור אנושי גדול. זאת המטרה. והציבור האנושי הגדול הזה מגלה את האידאה האלוקית בתוך כל המערכות הלאומיות שלו. האם זה אפשרי היום בעם ישראל? הרי אנחנו עוסקים בפרק שעסוק בישראל. ודאי אפשרי. מה, בסוף הפוליטיקה, הכלכלה, הצבא, ההתיישבות, המדע, התקשורת וכו'. בסוף תתגלה קדושה, תתגלה ערך אלוקים בתוך כל המערכות הלאומיות האלה. כן. אנחנו מאמינים שכן. כי זה שורש הכל וזה יסוד הכל. טוב, יישר כוח. אם אפשר שיעורי בית, סליחה, ירה קטנה, שיעורי בית, להכין את הלכות עבודה זרה לרמב״ם פרק א', ספר מדע, הלכות עבודה זרה לרמב״ם, פרק א'. איך התחילה עבודה זרה בעולם? רמב״ם, הלכות עבודה זרה.